בוקר טוב. בפעם הקודמת התחלנו לדבר על הראייה מן המוסר. אני מנסה לעשות את זה יחסית מהר, כדי שעכשיו אנחנו יוצאים לחופש קצת קצר עכשיו, אז אני רוצה שנסגור את המעגל הזה כרגע. בקצרה, מה שאמרתי בפעם הקודמת, זה, כן, זה מבוסס על הוויכוח שהיה לי עם דוד אנוך בתל אביב, מהאוניברסיטה העברית. הבסיס היה ששנינו הסכמנו שיש לגישה שנקראת ריאליזם מוסרי, ריאליזם אתי. וזה אומר שבעצם המוסר זה אוסף של עובדות אובייקטיביות, ריאליות, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נובע ממני, זה לא משהו סובייקטיבי, זאת אפילו לא הסכמה חברתית, אלא איזשהו נתון לא יודע לקרוא לזה בטבע, אבל במציאות, בעולם, שכפוי עלינו, זאת אומרת, אנחנו חייבים להתנהג באופן כזה ולא אחרת, לא אנחנו מחליטים מה מוסרי ומה לא מוסרי. הבאתי לזה שתי אינדיקציות, אחת שלו ואחת שלי. האינדיקציה שלו הייתה מבחן התרד, כן? זה המבחן שאומר, בוא נגדיר מבחן שאומר לנו איזה אמירה היא אמירה סובייקטיבית ואיזה אמירה היא אמירה אובייקטיבית. אז בן אדם, ילד שאומר, כמה טוב שאני לא אוהב תרד, כי אם הייתי אוהב תרד, הייתי אוכל אותו. וזה יחסה לאכול תרד. אז בעצם זה כמובן מצחיק. למה זה מצחיק? כי ברור שאם הוא היה אוהב תרד, אז לא הייתה שום בעיה בזה שהוא אוכל אותו. זה עניין של טעם אישי. אז כרגע הוא לא אוהב תרד, אבל אם הוא היה אוהב, כן, זה counter factual, כן, זה מצב נוגד מציאות, מה שקוראים בפילוסופיה. זאת אומרת, אם המצב היה שהוא היה אוהב תרד, אז לא הייתה שום בעיה שהוא יאכל תרד. אז זאת פשוט שגיאה קטגוריאלית, לבכות את המצב ההוא, או לשמוח על המצב הזה. מה קורה אם אני אומר, כמה טוב שלא חייתי לפני 300 שנה, כי אז הייתי מחזיק עבדים ומתעלל בהם, והיום אני מבין שזה לא מוסרי, ואני לא עושה את זה, אני מאוד שמח שאני חי היום. או לפני כן, סליחה, זה כבר השלישי. השני הוא, כמה טוב שאני לא חי במאה ה-12, שהייתי חושב שכדור הארץ הוא תיבה, והיום אני יודע שהוא עגול, ולכן נמנעת ממני הטעות הזאת. כאן אין שום בעיה, כיוון שבאמת הקביעה שכדור הארץ הוא עגול היא קביעה אמיתית, ואם הייתי חי במאה ה-12 והייתי חושב שלא, הייתי טועה. זה לא כמו התרד שזה עניין של טעם אישי, ומה שאני חושב זאת האמת. אלא כאן האמת היא נתונה, יכול להיות שאני לא יודע אותה, יכול להיות שכן, אבל זאת האמת, בלי תלות בי. אז זה המצב האובייקטיבי. אז יש לנו עכשיו מבחן שאומר לנו על כל אמירה, איך אנחנו יכולים לבדוק האם אמירה סובייקטיבית או אמירה אובייקטיבית. אם נעשה עליה את מבחן התרד, אם זה יהיה מצחיק, אז זה סובייקטיבי. אם זה יתפס כאמירה רצינית, לא מצחיקה, אז זה אובייקטיבי. אז במקרה של העבדים, אני חוזר לעבדים, כמה טוב שלא חייתי לפני 300 שנה, כי אם הייתי חי לפני 300 שנה, הייתי מתעלל בעבדים. והיום אני מבין שזה לא בסדר, ואני לא עושה את זה. נדמה לי שדי ברור שהאמירה הזאת היא ממש לא אמירה מצחיקה. אף אחד לא יצחק מזה, הוא יגיד, טוב, אם היית חי אז מה הייתה הבעיה? אז תתעלל בעבדים, כי זה היה בסדר. לא, גם אז זה לא היה בסדר. רק אולי לא הייתי מודע לזה והייתי נכשל. לכן המבחן התרד נדמה לי מוביל למסקנה שהאמירות המוסריות הן אמירות מהסוג של הפיזיקה ולא מהסוג של הטעם האישי, כן, החך. זה משהו אובייקטיבי. זאת הדוגמה של דוד אנוך. הדוגמה שאני הבאתי זה המובאה מארי אלון, שאומר שהוא עושה הבחנה בין האדם הרבני לאדם הריבוני, והטענה שלו זה שהאדם הריבוני, קרי חילוני, מחוקק לעצמו את הרחב, הוא אדם אוטונומי והוא כן ראוי להערצה. והאדם הרבני זה האדם שמחוקקים לו את הרחב ומוכתבים לו מלמעלה, הוא בעצם לא קובע את דרכו שלו עצמו. ואז כן, כשכמובן המודל האידיאלי מבחינתו זה האדם הריבוני. ואז שאלתי מה יהיה דעתו על אדם ריבוני שמחוקק לעצמו את דרך החיים של רוצח שכיר. מקסימום שכר במינימום עבודה, קצת סיכון אמנם, אבל בסך הכל מרוויחים יפה, אני מאוד ממליץ על המקצוע הזה, אני לא יודע אם משרד העבודה עושה קורס הכשרה מקצועית לעניין הזה, אבל מן הראוי היה אולי לעשות, בכל אופן, אז שאלתי מה ארי אלון היה אומר על אדם ריבוני מן הסוג הזה. אני מניח שהוא לא היה שם אותו בפנתיאון הדמויות המוסריות. והסיבה לזה היא, למרות שהבן אדם בחר את דרכו, הוא חוקק לעצמו את דרכו, והוא הולך עליה, אפילו אולי משלם מחירים, וגם מרוויח קצת מחירים, אבל מה הבעיה? הוא עומד בכל הקריטריונים. מה שחסר פה, זה שהדרך שאותו אדם חוקק לעצמו, היא דרך רעה. ואז מה שזה בעצם אומר, שיש כנראה עוד משהו מעבר לזה שאני חוקקתי את הדרך, כדי לקבוע אם היא טובה או רעה. כי זה שחוקקתי לעצמי להיות רוצח שכיר, לא הופך את הרצח השכיר להיות דרך חיים טובה, מוסרית. זאת אומרת שהטוב והרע לא נקבע על ידי החקיקה שלי, אלא הוא נתון. מה שאני יכול זה לקבל על עצמי דרך טובה, או לא לקבל על עצמי דרך טובה, לקבל דרך רעה. זה כמובן נתון לבחירתי ולהכרעה שלי. אבל לקבוע מה זה טוב ומה זה רע, זה לא בידיי. זה נתון. אתם רואים ש... המסקנה היא בדיוק אותה מסקנה כמו במבחן הטרת. זאת אומרת, זה לא עניין של טעם אישי שאני קובע לעצמי, אלא יש פה איזשהו נתון אובייקטיבי, והמוסר בעצם זה משהו אובייקטיבי מחייב. לא תלוי בי, הוא לא תולדה שלי, הוא לא תוצאה של הסכמה. כן, גם אצל הנאצים הייתה הסכמה, ואף אחד לא יגיד בגלל זה שזה אכן היה טוב מבחינתם. מבחינתם לא פסיכולוגית, אלא אמיתית. אז לכן ההנחה שממנה אני יוצא, ובוויכוח ההוא זה היה, זאת הייתה הנחה מוסכמת, זה ההנחה של ריאליזם מוסרי. זאת אומרת שהמוסר הוא איזשהו אוסף של עובדות אובייקטיביות שכפויות עלינו, לא אנחנו קובעים מה טוב ומה רע. אוקיי? זה הנתון שממנו אני מתחיל את הדיון, וכאן כבר אני מקדים את מה שהקדמתי גם הפעם הקודמת, אם מישהו לא מקבל את זה, אז לא אמרתי כלום. ואת ההוכחה פונה, למי שמניח את ההנחה הזאת, זאת אומרת, מי שיגיד שהמוסר הוא לא אובייקטיבי, הוא לא תקף, אלא עניין של משהו שטבוע בנו, קונבנציה, נוח לנו, נחמד לנו, נעים לנו, כל מיני הסברים מן הסוג הזה, אז בסדר, אז מבחינתו אין מוסר, וממילא הראיה לא פונה אליו. אני מדבר אל מי שכן מקבל את קיומו של מוסר אובייקטיבי מחייב. ברגע שאתה מקבל את זה, אני טוען שאתה אמור להגיע למסקנה שיש לי. אוקיי?
אבל יש הבדל בין, אני מקבל שבמדע יש אולי אמת אחת, אבל לגבי מוסר, אפילו נגיד שזה לא סובייקטיבי לגמרי, אבל מי קובע את זה?
אני לא יודע אם אני מקבל את זה, אבל תראה, אני אגיד ככה. זה דיברנו על זה גם הפעם הקודמת, אז אני אחזור בקצרה. מה שאני אומר עכשיו לא קשור בשום צורה לרלטיביזם מוסרי. ואת גם אם נגיד שלכל אחד יש מוסר משלו, אני לא חושב. אבל גם אם נגיד, רגע, אני אעשה פה מיוט כי לא שומעים. גם אם נגיד שלכל אחד יש מוסר משלו, אני שואל את עצמי לגבי המוסר שלי. אני חושב שהוא כפוי עליי, לא אני קבעתי אותו. נכון, יש לי ויכוח איתך, מה מוסרי ומה לא מוסרי, אבל מבחינתי אתה טועה. זאת אומרת, אני מאמין שהדברים האלה הם עובדות אובייקטיביות, שמחייבות גם אותך. ועכשיו אני שואל, אז למה מבחינתי מי קבע את זה? לפני השאלה, האם אני צודק או האם יש מישהו שמתווכח איתי או לא. לכן בעיניי זה לא קשור בכלל לרלטיביזם מוסרי. אבל לעצם העניין, אני גם לא חושב שזה נכון לקבוע שיש רלטיביזם מוסרי. אתה עצמך אמרת שיש כמובן שוליים מסוימים שלגביהם יש ויכוחים. מה מוסרי ומה לא מוסרי, אבל יש בהחלט ליבה משמעותית שעליה יש הסכמה. אז בוא נדבר עליה. אני רוצה לדבר רק עליה. כל השאר תלוי בבחירתך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני מדבר על החלק המוסכם, אסור לרצוח סתם בן אדם בלי סיבה. אוקיי? אני חושב שזה מוסכם על כל באי עולם. אפילו הקניבלים באפריקה לא הורגים סתם בן אדם, אלא אם כן הם צריכים להרוג אותו. לאכול אותו, סליחה. אלא אם כן הם רעבים. זאת אומרת, לא סתם ככה הורגים בן אדם, אוקיי? אז זה עיקרון מוסכם. אז בוא נדבר על זה. מאיפה זה בא? מי חוקק את הדבר הזה? והטענה שאם אנחנו יוצאים מנקודת מוצא של ריאליזם אתי, אז צריך להיות, הטענה שלי, אז צריך להיות, לחוק הזה צריך להיות מחוקק. כי בלי שיש לו מחוקק, למה שהוא יחייב אותי? עכשיו תשימו לב, אפשר לשאול את זה בשתי צורות. אפשר להסתכל על העובדות האתיות האלה כאיזשהו סוג של ישים. זה דברים כלשהם שקיימים במציאות, ואז לשאול מי ברא אותם. אוקיי? זה אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לשם, למרות שזה, יש מה לדון גם על העניין הזה. אני מדבר כרגע אפילו בלי קשר לשאלה. אני לא מדבר עכשיו במובן של מי ברא את הישים האלה, בהנחה שזה ממש ישים קיימים. ואני שואל מי נותן תוקף לעובדות המוסריות, לא מי ברא אותם, אלא מי מחייב אותי לציית להם. אוקיי? נגיד שהם היו שם תמיד, אף אחד לא ברא אותם. או שזה לא עובדות במובן שזה ישים. כן? נגיד לפרח יש צבע אדום. הצבע האדום הוא תכונה של הפרח, הוא לא אובייקט. הוא לא יש. אוקיי? אז שאני מדבר על, 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 על תכונות, אני לא יודע עד כמה אפשר לדבר במונחים של מי ברא אותם. אז לכן עזבו, אני לא מדבר על השאלה מי ברא את העובדות האתיות. אני מדבר על, על השאלה מי נותן להם את התוקף. מכוח מה אני חייב לציית להם. כן, דוד?
כן, רציתי לשאול, למה אי אפשר לטעון שהתוקף של אותו צו מוסרי מוסכם בליבה המדברת, הוא ש...
יש פה רע, מי שלא מדבר, אפשר לעשות פשוט?
האם אי אפשר לטעון שהתוקף הוא נגזר מתוך זה שאותם צווים מוסריים בלעדיהם אי אפשר לקיים? אבל כולם מבינים כמוסכמה טבעית שאדם לבד...
אם זה מוסכמה זה קונבנציה. אני מדבר על ריאליזם אתי, לא על מוסכמות.
לא מוסכמה במובן החברתי. כולם מבינים שלבד קשה לחיות. האדם מבין שהוא...
אני לא מבין, יש לך טענה
כזאת? לא, אז תצא מהחברה ו...
למה שאני אצא מהחברה? אני יוציא את החברה. תיקח את רכב.
החברה דורשת את זה.
מה הבעיה? עוד פעם, אם זה משהו שנטוע בך, אז זה נטוע בך, בי זה לא נטוע, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות מכוח משהו שנטוע בך, ושים לב, אני לא מדבר על רלטיביזם מוסרי, זה לא רלטיביזם, אני מדבר גם בתפיסה רלטיביסטית, אבל אתה עצמך חושב שזה כך נכון לנהוג ולא בסדר מי שלא נוהג כך, אני אולי חושב אחרת, אני שואל למה אתה בא בטענות אליי, לא שואל למה אני חושב אחרת, זה לא שאלה של רלטיביזם מוסרי, אני מוכן לקבל את הרלטיביזם לצורך הדיון. אני שואל אבל מכוח מה אתה בא בטענות אליי, כי בתוכך ישנה תבוע איזושהי תפיסה כלשהי, בתוכי לא תבוע התפיסה הזאת, מה הבעיה? למה שאני אתנהג כך? אתה חייב להניח פה שיש איזשהו חוק שמכוחו אתה יכול לבוא אליי בטענות, זאת אומרת שהוא מחייב גם אותי ולא משנה מה אני מרגיש בתוכי פנימה, אולי אם אני לא מרגיש אז אני אנוס, יש לי טענות פטור מעונש או הקלה בעונש, אבל ברור שעקרונית זה מחייב גם אותי, זאת אומרת, אני לא בסדר אם אני לא מתנהג כך לשיטתך. ואני שואל למה? מכוח מה? מי זה המחוקק שקבע את החוקים האלה שאתה יכול לבוא מכוחם בטענות אליי? ואני טוען שבלי מחוקק לא יכול להיות שיהיו חוקים כאלה. יש כל מיני הסברים כמו הסברים אנליסטיים, כן, הסברים אבולוציוניים, שאומרים, טוב, האבולוציה נטעה בתוכנו את האלטרואיזם, כי האלטרואיזם יש לו ערך שרידותי. זאת אומרת, קבוצה שעוזרת אחד לשני תשרוד יותר טוב מאשר קבוצה שאדם לאדם זאב. אבל הסבר הזה זה רק הסבר, מה שנקרא הסבר נטורליסטי, שאומר, נוצרה בתוכי התחושה של אלטרואיזם. אבל אני לא שואל את זה, אני שואל למה התחושה הזאת מחייבת. כי זה שנוצרה בי תחושה, יש בי גם רצון לדבר לשון הרע. האם בגלל זה אני חייב לדבר לשון הרע? זה שיש בתוכי איזושהי תחושה, אז מה? אנחנו נולדים בכל מיני צורות ומבנים שיש בתוכנו. אם זה הדבר היחידי שמחייב אותי, זה שזה נמצא בתוכי, אז עניין סובייקטיבי לגמרי. למה שאם זה נמצא בתוכי זה חייב אותי? ומי שזה לא נמצא בתוכו, אני לא יהיה מחויב לזה. לכן אני סוגר עוד פעם תמיד, אני מבקש אם מישהו לא מדבר, אז תעשו מיוט. פשוט יש פה כל הזמן רעש, אני בקושי שומע את עצמי. אז הטענה היא שכל מיני הסברים נטורליסטיים, אבולוציוניים, תועלתניים כאלה, זאת אומרת, בלי זה לא נשרוד, אוקיי, בלי זה לא נשרוד, אני לא רוצה לשרוד, מה, יש חובה לשרוד? תמיד צריך בסוף להניח שיש עיקרון שאומר ששרידות זה דבר בעל ערך, בעל ערך, לא שאתה רוצה, אם אתה רוצה זה בסדר גמור, זה אינטרס, אני מדבר לא על האינטרס, אני מדבר על הערך שבדבר, על זה שאם אני לא מתנהג כך, אז אתה בא אליי בטענות, שאני לא בסדר, לא על זה שאתה, יש לך אינטרס ואתה רוצה להשיג אותו, אז לכן אתה תהרוג אותי אם אני מסכן אותו. זה בסדר, זה שיקול תועלתני. אני מדבר על השיקול המוסרי. זאת אומרת, האם, אתה בא אליי בטענות על זה שאני לא בסדר, אז אתה צריך להסביר לי מכוח איזה חוק, או איזה מחוקק, נותן לך את הסמכות לבוא אליי בטענות. למה זה יחייב אותי? וכאן, לכן, שום הסבר נטורליסטי, אני חושב שלא יעזור בהקשר הזה. אז בקיצור, הטענה היא שאם אנחנו יוצאים מנקודת מוצא של ריאליזם אתי, אז החוק האובייקטיבי הזה שמחייב את כולנו, זוקק מחוקק. זאת אומרת, בלי שיש מחוקק, למה שאני אציית לחוק הזה? איזה חוק יש בלי שיש גורם סמכותי שעומד מאחוריו ומחייב אותי לציית לו? אין סתם. זה החוק, כן? זה באליסה בארץ הפלאות, יש נדמה לעניין כזה, כי זה החוק. מה זאת אומרת, זה החוק? מי חוקק את החוק הזה? למה שאני אהיה מחויב לחוק הזה? צריך איזשהו מחוקק. ולכן, כן, כמו ששרלוק הולמס אומר, בחותם הארבעה, אחרי ששללנו את הבלתי אפשרי, אז מה שנשאר, גם אם הוא לא סביר, זאת כנראה האמת. זאת אומרת, אני לא יודע מי זה המחוקק הזה, ואולי אין לי שום אינדיקציה לקיומו, אני חושב שיש לי, אבל נגיד אפילו שאין לי, אבל אין אלטרנטיבה אחרת. ברגע שאין אלטרנטיבה אחרת, אם יש חוק, יש מאחוריו מחוקק. עכשיו, פה אני אחזור שוב להערה שכל הזמן עולה, ואני מניח שגם אצל חלקכם היא עולה, ולכן חשוב לי לחזור עליה כל הזמן. הראיה הזאת היא ראיה מהסוג שאני מדבר עליו עכשיו, במהלך הרביעי שלנו, זה הראיה התיאולוגית, או החושפת, ולא היוצרת. מה זאת אומרת? יכול לבוא בן אדם ולומר, אוקיי, שכנעת אותי. אני באמת לא חושב שיש מוסר תקף. אני נסוג מהריאליזם האתי. אין לי מה להגיד לאחד כזה. זאת אומרת, אם באמת זה מה שהוא אומר, אז אני לא יכול להביא אותו לאמונה באלוקים. זה נכון. עכשיו אותו אחד גם יגיד לי צעד נוסף. הוא יגיד לי, אתה שכן מביא מזה ראייה לאלוקים ואתה חושב שיש ריאליזם מוסרי, אתה סתם עושה את זה ברמה הפרגמטית. כי אתה יודע שבלי להמציא אלוקים, לא תצליח לייצר מוסר תקף. ולכן אתה ממציא אלוקים כדי שיהיה לך בסיס שייתן לך מוסר תקף, אחרת לא תצליח לחיות פה. לכן בעצם זה איזשהו סוג של פרגמטיזם. אתה בעצם צריך את זה, ולכן אתה בורא, בראשית ברא האדם את אלוקים, כן? כמו שתמיד אמרו, כדי שייצר לו מוסר תקף, אחרת אי אפשר יהיה לחיות פה, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, כמו שאומרים בעלי המוסר. אז אתה בעצם ממציא את אלוקים. זאת הטענה לגבי הפרגמטיזם. אבל הטענה הזאת היא שגויה. שגויה במובן הזה, יכול להיות שזאת פרשנות נכונה למה שאני עושה, היא שגויה במובן הזה, זאת לא פרשנות הכרחית. כי אני טוען, אם באמת הייתי רוצה את המוסר כדי לשרוד, והייתי מבין שאין שום בסיס אחר שאני יכול להציע למוסר, חוץ מאשר להמציא את אלוקים, ולכן אני ממציא את אלוקים, זה פרגמטיזם. אבל המהלך שלי הוא מהלך אחר לגמרי, זה מהלך של הנחה ומסקנה, מהלך לוגי. ההנחה שלי זה שיש מוסר תקף, זאת הנחה, לא שאני רוצה. אני באמת חושב שיש מוסר תקף, אני ריאליסט אתי, לא שאני רוצה שיהיה מוסר תקף, אני באמת חושב שיש. אתה יכול להגיד לי כפרשנות, אתה סתם מרמה את עצמך, בסדר, זה פטרנליזם. אני מדבר על השאלה מה אני אומר, אחרי זה תעשה לי פרשנויות. מה שאני אומר זה שיש מוסר תקף. ברגע שאני אומר שיש מוסר תקף, המסקנה היא בהכרח שברקע ישנו אלוקים שחוקק אותו. כי בלי זה אין מוסר תקף. זאת אומרת, זה לא שאני רוצה מוסר, לכן אני ממציא את אלוקים, אלא אני חושב שיש מוסר, ולכן ברור שיש אלוקים. זה הבדל מאוד דק, והבדל של פרשנות, מישהו יכול לעשות לי פרשנות ולהגיד את הסתם פרגמטיסט. פרשנות אפשרית, אבל היא ממש לא הכרחית. אני מציג את זה כטיעון, ואני פונה לכל אחד שאומר, אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אם אתה ריאליסט אתי, אז אתה בהכרח מאמין באלוקים, נקודה. לכן, אתה יכול כמובן להגיד שכל זה פרגמטיזם, ולהגיד, האמת היא שאין אלוקים ואין מוסר תקף, ואני ממציא המצאות. בסדר, זה אתה יכול להגיד. אבל אתה לא יכול להגיד, יש מוסר תקף בלי אלוקים. זה לא. את האופציה הזאת הורדתי. אתה יכול להגיד, אין מוסר תקף ואין אלוקים, וכל ההמצאות של אלוקים זה פרגמטיזם. אתה יכול להגיד, יש מוסר תקף ויש אלוקים. אתה לא יכול להגיד, יש מוסר תקף ואין אלוקים.
אגב, אתה אומר, אתה משתמש עם המילה חושב, אתה מתכוון למילה אני מאמין?
מאמין וחושב זה אותו דבר מבחינתי.
לא, אחד אומר שאני חושב יש איזה היגיון במה שאני אומר, או שזה יותר הנחה, יש אמונה, יש הנחה.
היגיון, מה זה היגיון? יש לוגיקה שמובילה למסקנה הזאת. אז אני שואל מה ההיגיון שביסוד ההנחות בטיעון הלוגי הזה. תמיד הטיעון לוגי תמיד מתחיל מההנחות, וכשאתה שואל אותי מאיפה אני יודע את ההנחות, התשובה שלי, יש לי איזושהי אינטואיציה בלתי אמצעית, ואני חושב שההנחות האלה נכונות. יכול לקרוא לזה מאמין, אני באמת פעם זיהיתי את זה עם אמונה, אבל okay. אין הבדל מהותי בין מאמין לבין חושב, זה אותו דבר בעיניי. זאת בעצם בתמצית הטענה מן המוסר. עכשיו אני עוד פעם אומר, זה לא אלוקים דתי, זה לא קשור לאלוקים יהודי, אבל זה כן קשור לגורם כלשהו שנותן תוקף לעקרונות המוסר, אוקיי? ולכן אם אני מסכם, הטענה היא הטענה הבאה, וזה מה שנכון לכל הראיות מן הדפוס הזה, מן הסוג הזה. אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אתה מאמין באלוקים. זה הטענה שלי, זו טענה היפותטית. אם אז, אני לא אומר שיש אלוקים. אני אומר שמי שחושב שיש מוסר תקף, בהכרח מניח שיש אלוקים. אולי הוא טועה, אולי אין אלוקים, אולי אין מוסר תקף, אבל הוא עצמו חושב שיש אלוקים. זה אני יכול להגיד לו בוודאות. כי אחרת אין מוסר תקף. ולכן יש שלוש אופציות ולא ארבע. אתה יכול להגיד יש מוסר תקף ויש אלוקים, אתה יכול להגיד אין מוסר תקף ואין אלוקים, אתה יכול להגיד אין מוסר תקף ויש אלוקים, נגיד אלוקים הוא רע, אז הוא לא חוקק את המוסר, זה אפשרי. אתה לא יכול להגיד יש מוסר תקף ואין אלוקים. זה לא לגיטימי לחלוטין, את זה יורד ממפת האפשרויות. כל השאר נשאר. ולכן זה לא הוכחה בלתי מותנה לזה שיש אלוקים, זאת הוכחה היפותטית, הוכחה מותנית. אם אתה ריאליסט מוסרי, אז יש אלוקים. זהו, עכשיו תחליט אם אתה ריאליסט מוסרי או לא. זה, כל אחד יחליט לעצמו. אבל זה נכון כמובן לכל טיעון לוגי או טיעון פילוסופי. המסקנה תמיד תלויה בהנחות. אם אתה לא מקבל את ההנחות, אתה לא תקבל את המסקנה. לכן כל טיעון לוגי ופילוסופי הוא כזה. זה לא פגם. בטיעון הזה שאתה צריך להניח הנחות, כל טיעון מניח הנחות. עכשיו רק כל אחד צריך לבדוק את עצמו אם באמת הוא מניח את ההנחות האלה או לא. לכן, כמו שאמרתי גם בהוכחות הקודמות, מהסוג הזה, קל מאוד לצאת מהוויכוח הזה בלי להפסיד. אתה יכול להגיד, לא, אז אתה צודק, אין מוסר, זה הכל טבוע בי, סתם קונבנציה, שרידות, אבולוציה, מה שאתה רוצה. ואין מוסר תקף, ואז בסדר גמור, לא הפסדת, לא הצלחתי להוכיח לך שיש אלוקים. זה לא, האופציה הזאת תמיד נשארת, האופציה של להכחיש את ההנחות, לא לקבל את ההנחות. אבל מה שאני אומר לבן אדם כזה, עזוב אותי, אל תצא בוויכוח איתי וידך על העליונה. תלך הביתה, תחשוב לבד, האם אתה באמת חושב שיש מוסר תקף או לא. תגיע למסקנות שלך, עזוב אותי בצד, מה זה משנה מי ניצח ומי יפסיד. יש לנו תמיד איזשהו רצון לנצח בוויכוח, או לא להפסיד בוויכוח. בסופו של דבר, כל אחד צריך לבדוק את עצמו. אם אתה מקבל את ההנחה הזאת, אז דע לך שאתה מאמין באלוקים. תהיה ישר. אתה לא יכול להכחיש בפני עצמך את מה שאתה חושב. לי אתה יכול למכור איזה לא כשאתה רוצה. אבל אתה עצמך, תעשה לעצמך את חשבון נפשך. זאת בעצם הטענה בקצרה. עכשיו, אני רוצה, יש שלוש...
הרב הרי עוסק בנושא הזה, לא מהיום. הרי הרב פגש מישהו שאמר, כן, אני חושב שהיטלר לא היה אדם רע, לאור המסקנה הזו. כי אי אפשר להגיד שהיטלר היה אדם רע, ולא להאמין באלוקים. יש מישהו כזה שאומר, כן, אתה יודע מה, אחרי שחשבתי על ההוכחה? מה?
אני בנוי, סובייקטיבית, או קונבנציה חברתית, פגשתי הרבה
אנשים. אז יש כאלה, אז יש כאלה שאומרים, יש כאלה אנשים שאומרים.
זה מה שהם אומרים. טוב, הלאה, אז בדיון שלי עם אנוך, עלו שלוש טענות שלו כנגד ה... הטיעון הזה, כן? זה בעצם הטיעון שאני הצגתי שם. הטענה הראשונה זה שהשאלה מי נותן הצדקה או תוקף לכללי המוסר לא קיימת בכלל. מחויבות לכן לעובדות אתיות לא צריכה הצדקה. זה הטענה הראשונה. ממילא אז כמובן גם לא צריך את אלוקים כי לא צריך הצדקה. הטענה השנייה שלו זה שגם אם צריך הצדקה, אלוקים לא עושה את העבודה. בטח לא האלוקים הרזה, שאני הצגתי אותו שם, בלי לא דתי, לא יהודי, לא כלום, אלא רק כמי שמחוקק את המוסר, הטענה השנייה זה שהוא לא עושה את העבודה, גם אם צריך הצדקה, או במילים אחרות, אז אם ככה זה אין אלוקים, אין מוסר, סליחה, כי אם צריך הצדקה ואלוקים לא עושה את העבודה, אז זה אומר שאין מוסר, אוקיי? והטענה השלישית שלו זה שהאלוקים הרזה שהצגתי בעצם זה להגיד במילים אחרות שקיימות עובדות אתיות. לא הוספתי שום דבר מעבר לזה, לכן אין לנו ויכוח אמיתי. אני רק קורא להם בשם, לעובדות האתיות אני קורא להם אלוקים. בסדר? זה לא, אין בזה שום דבר מעבר לזה. אז אני אתייחס שלב אחרי שלב לטענות שלו. הטענה הראשונה, כמו שאמרתי קודם, זה שיש לי איזשהו קדם הנחה, כן? Presupposition, שתקפות של עובדות אתיות זוקקת הצדקה. הוא טוען שבעצם, ישנן דוג... אני, כן, הטענה שלי בעצם הייתה, שכל מערכת חוקים שאני מכיר, אני לא מחויב לה, אלא אם כן עומד מאחורי הגורם סמכותי. כן, הכנסת מחוקקת את חוקי המדינה, לכן אני מחויב להם. עצם העובדה שיש חוקים לא מחייבת אותי. זאת אומרת, זה, העובדה שיש חוקים, אז מה אם יש חוקים? אני יכול להגיד לך, תשמע, החוק הוא שאתה צריך לעמוד כל בוקר על רגל אחת חצי שעה. זה החוק, אני חוקקתי אותו. אתה יכול להגיד, אוקיי, שיהיה לך לבריאות, להתראות. לא מעניין אותך מה שאני מחוקק. אני לא גורם סמכותי מבחינתך. זה לא חוק שיש לו תוקף מבחינתך. אז העובדה שקיים חוק באיזשהו מקום, או מישהו כתב חוק באיזשהו מקום, לא אומרת כלום. ואתה צריך מישהו ש... או גורם כלשהו שנותן תוקף לחוק הזה, אחרת החוק הזה הוא סתם אות מתה, הוא לא מחייב מבחינתך. ולכן הטענה היא הטענה שלי הייתה שבלי אלוקים, שזה הגורם המתקף לעקרונות המוסר, אין תוקף לחוקי המוסר. זה הגורם שנותן תוקף לחוקי המוסר. אז אנוך בעצם טען, לא נכון, יש כל מיני דוגמאות למערכות חוקים שלא זוקקות גורם חיצוני. עכשיו, זה כבר כאן אני אמרתי, שברגע שהוא מביא דוגמאות, הוא מבין שנטל הראיה הוא עליו. כי באופן בסיסי ברור, שמערכת חוקים כשלעצמה לא מחייבת אותי, רק אם יש עומד מאחורי הגורם סמכותי. עכשיו, הוא מנסה להראות שאולי זה לא הכרחי. יש דוגמאות נגדיות. אז בואו נבדוק את הדוגמאות הנגדיות, ונראה שזה לא נכון. אין דוגמאות נגדיות. כמובן שאני כבר מקדים. גם אם אין דוגמאות נגדיות, זה עוד לא מוכיח שאני צודק. אז הוא אומר שאין דוגמאות נגדיות, אבל אולי באמת יכולה להיות מערכת חוקים שלא זוקקת גורם שנותן לה תוקף. זה נשאר פתוח. לכן היה חשוב לי להגיד שברגע שאתה מביא דוגמאות נגדיות, אתה בעצם מסכים שנטל הראיה הוא עליך. באופן בסיסי, גם האינטואיציה שלך מסכימה למה שאני אומר, שמערכת חוקים אין לה תוקף בלי שמישהו נותן לה את התוקף הזה. ועכשיו אתה אומר, כן, אבל זה, לכאורה זאת גם האינטואיציה שלי, אבל בוא אני אראה לך כמה דוגמאות נגדיות, ולכן אתה תראה שזה לא הכרחי. ברגע שאני אפיל את הדוגמאות הנגדיות, אנחנו חוזרים חזרה לאינטואיציה הראשונית. לכן חשוב הפרה-דיון הזה, כן, הדיון המקדמי הזה, לפני שאני מדבר על הדוגמאות עצמן. מה המצב ללא דוגמאות? עכשיו אני אפיל את הדוגמאות ונחזור למצב ללא דוגמאות. מה הדוגמאות? הדוגמה הראשונה שהוא הביא זה כמובן חוקי המוסר. הנה, חוקי המוסר זה דברים שלא דורשים, בסדר, זה הנחת המבוקש, שנינו גיחכנו. אחרי זה, הדוגמה השנייה שהוא הביא זה המספר 8. המספר 8 קיים פה במציאות שלנו, כן? עובדה לוגית כזאת או מתמטית, כן? קיימת בעולם שלנו. ואין צורך להניח שמישהו יצא אותה, או החוק ששתיים ועוד שש שווה שמונה אם תרצו, או חמש ועוד שבע שווה 12, שזה הדוגמה החביבה על קאנט, כן? זה איזשהו חוק שהוא קיים פה, תכונה של המספרים, ואף אחד לא אמור ליצור את זה. אז לכן הנה דוגמה לחוק שלא צריך גורם שייתן לו תוקף. למה זה מוטעה הדוגמה הזאת? משתי סיבות. א', בגלל שהיא לא רלוונטית הדוגמה, וב', בגלל שהיא לא נכונה. הטענה הראשונה שלי זה שגם אם היא הייתה נכונה, היא לא רלוונטית. למה? בגלל שהמספר 8, גם אם הוא היה עובדה, אבל אני לא מדבר על השאלה מי יצר את העובדות המוסריות. הקדמתי את זה קודם. אני לא מדבר על העובדות המוסריות כישים הפלטוניים, ואני שואל מי ברא אותם. אני שואל מי נותן תוקף לחוק המוסרי, לא מי ברא אותו כאובייקט. אלא מי נותן אותו, מי מחייב אותי לנהוג על פיו? זאת שאלה אחרת לגמרי, המספר 8 לא מחייב אותי בשום צורה, הוא פשוט נמצא פה כי הוא פה, הוא לא מחייב אותי, לכן אני לא שואל מי ברא אותו, את שואל, לשאלה מי ברא אותו, הוא תמיד היה פה, בסדר? אף אחד לא ברא אותו, הוא תמיד היה פה, דיברנו על זה פעם, האם אפשר להגיד משהו כזה או לא, בראייה הקוסמולוגית, אני לא אחזור לזה כאן, נגיד שאפשר, בסדר? הוא תמיד היה פה, אבל אני שואל, ברגע שהוא מטיל עליי חובות נורמטיביות, אני שואל, למה שאני אציית לזה?
לחץ ציבורי.
זאת שאלה חשובה. וזה במספר 8 לא רלוונטי.
לחץ ציבורי.
אוקיי, אז לחץ
ציבורי. אני אבוא לחנות, אני אקח 6 פריטים ועוד 2, ואני ארצה לשלם רק עבור 7. אז הוא יגיד לי, אדוני, אבל לקחת 8, אני אומר, לא, לפי, אני, אין משהו שמחייב אותי. בשבילי 6 ועוד 2 זה 7. אז מה יחייב אותי? הלחץ הציבורי. כל העולם חושב אחרת ממני. יחליחו אותי. או בצלוח, או מכות, או החרמה. אותו הדבר במוסר.
לא, זו טעות. מה שמחייב אותך זה לא הלחץ הציבורי. מה שמחייב אותך לשלם זה הלחץ הציבורי. מה שמחייב אותך להגיד ששתיים ועוד שש שווה 8, זה המתמטיקה, לא הלחץ הציבורי. גם אם לא היה לחץ ציבורי, שתיים ועוד שש היה 8. זה שאתה כופר בזה, אז אתה כופר בזה, אז או שאתה טיפש או שאתה שקרן. אבל זה ככה, זאת העובדה. זה שאתה לא רוצה לשלם, כאן הציבור כופה אותך, לא על התוצאה של החשבון תרגיל האריתמטי. זה שני דברים שונים לגמרי. אז הטענה בסופו של דבר זה שהמספר 8 לא מחייב אותי לכלום. ולכן אין שאלה מי נותן לו תוקף. לגבי התוקף של 2 ועוד 6 שווה 8 אני אעיר עוד רגע עוד הערה. ולכן זה לא דוגמה רלוונטית גם אם היא הייתה נכונה. ב' אני רוצה לטעון שהדוגמה הזאת גם לא נכונה. כי אני לא מניח כרגע שהמספר 8 הוא משהו שקיים. אפשר להניח את זה אם אתה פלטוניסט. אני לא מניח את זה. כמו העובדות האתיות, אני מוכן להניח שהם לא ישים שקיימים. אני שואל מי נותן לזה את התוקף שמחייב אותי להתנהג כך. לא מי ברא את זה או למה זה שם. לכן זה גם לא דוגמה נכונה. המספר 8 אף אחד לא ברא אותו כי הוא לא קיים. אין דבר כזה המספר 8. זו תכונה של אוספי חפצים, זה הכל. זה לא אובייקט. אז לכן... אין שאלה מי ברא את זה, אז תגיד לי גם העובדות האתיות הן לא אובייקט, ונכון, גם הן לא אובייקט, ולכן אני באמת לא שואל מי ברא אותם, אני שואל מי נותן להם תוקף, מי מחייב אותי להתנהג על פיהם. לכן הדוגמה של המספר 8 היא לא דוגמה טובה. הדוגמה השלישית שקשורה למספר 8 זה חוק הסתירה, שהדבר הוא גם אדום וגם לא אדום בו זמנית, אי אפשר להגיד דבר כזה, זה חוק הסתירה, כן? גם X וגם לא X בו זמנית. בעניין הזה, עניתי לו שוב פעם באותן שתי צורות, זה רק המשך של המספר 8. א', חוק הסתירה זה לא אובייקט שקיים, לכן אני לא צריך מחוקק. זה לא, זה פשוט להגיד גם X וגם לא X זה נונסנס, זה הכל. אין פה, זה לא אובייקט שאני צריך לשאול את עצמי, האם מישהו ברא אותו או מי ברא אותו. מעבר לזה, החוק הסתירה גם לא מחייב אותנו לשום דבר. אין איסור לחשוב סתירות, פשוט אי אפשר לעשות את זה. זה לא שאם אני אומר שגם X וגם לא X בו זמנית, אז מישהו יתבע אותי לדין על זה שהייתי לא בסדר. בכל היותר יאשפזו אותי לטיפול, טיפול לוגי, כן, לא פסיכולוגי. כי זה לא איסור להגיד את זה, זה פשוט נונסנס. אי אפשר להגיד דבר כזה. לכן זה לא, אבל בהקשר המוסרי, לרצוח זה דבר אפשרי, להגיד שמותר לרצוח זאת אמירה אפשרית, היא לא נכונה אבל היא אפשרית, אז עכשיו צריך להבין, אז מי נותן תוקף לאיסור לרצוח, מי קובע שהאיסור הזה הוא איסור מחייב, אוקיי? זאת שאלה אחרת לגמרי מאשר מי שנותן תוקף לחוק הסתירה, לחוק הסתירה אין תוקף, הוא לא מחייב אותי בגלל שמישהו חוקק אותו, תנסה לפעול נגד חוק הסתירה שיהיה לך בהצלחה, לא תצליח, זה לא איסור, אוקיי? בעבר נדמה לי שגם בסדרה הזאת דיברתי על השימוש המושאל שאנחנו עושים במילה חוק, כשאנחנו מדברים על חוקי הלוגיקה. יש חוקי הפיזיקה וחוקי הביולוגיה וחוקי המדינה וחוקי הלוגיקה, כל אלה נקראים אצלנו חוקים. ואנחנו לא כל כך שמים לב שיש הבדל מאוד גדול ביניהם. ההבדל בין חוקי הביולוגיה והפיזיקה לחוקי המדינה הוא לא מהותי. את חוקי הביולוגיה והפיזיקה חוקק הקדוש ברוך הוא, את חוקי המדינה חוקקה הכנסת. יש גורם שחוקק את שניהם, ובשני המקרים החוק יכול גם היה להיות אחרת. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם עם חוקי טבע אחרים, אז חוקי הטבע היו אחרים. מקדם הגרביטציה היה שונה. בסדר? לא היה 9.8, הג'יפ הוא על כדור הארץ, אלא היה אחר. בסדר? יכול לקרוא אותם איזושהי מסתירה לוגית, אפשר היה לחוקק אחרת. אפשר היה לחוקק חוק במדינת ישראל, שיהיה חוק אחר, שמס הכנסה לא יהיה X אחוזים, אלא Y אחוזים. בסדר? זה חוק שחוקק, הוא מחייב, אבל אפשר היה גם לחוקק חוק אחר. אוקיי? בחוקי הלוגיקה, אין מחוקק מאחוריהם, כי אלה לא חוקים. אי אפשר היה לחוקק חוק לוגי אחר. חוק לוגי אחר זה שטויות. אי אפשר לחוקק חוק לוגי שגם X וגם לא X נכונים בו זמנית. מי שאומר את זה לא מבין מה זה נקרא X ולא X ונכון. הוא לא מבין משהו מהמושגים האלה. ולכן פה אין אופציה לחוקק את זה באופן אחר. אז אין שאלה מי הגורם שעומד מאחורי התוקף של החוק הזה. כי אין תוקף לחוק הזה, זה לא חוק שהוא תקף והוא מחייב אותי. שאם אני לא אעשה את זה אני לא בסדר, מישהו יבוא אליי בטענות. אם אני לא אציית לחוק הזה, אני לא יכול לא לציית לחוק הזה. לא שאני לא, 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 שאני מחויב לא לציית, שאני מחויב לציית לו. הוא אסור לי לעבור עליו. אני לא יכול לעבור עליו. זה פשוט, זה נובע מטבע הלוגיקה עצמה, לא מטבע המציאות. לכן הדוגמה הזאת של חוק הסתירה או חוקי לוגיקה בכלל, היא דוגמה גרועה מאוד. זה לא מערכת חוקים בכלל. אז כשמסתכלים על אוסף הדוגמאות האלה, אז רואים שדווקא אחרי שרואים את, למה הדוגמאות האלה לא נכונות ולא רלוונטיות, אז פתאום רואים שזה רק, אני חושב שזה רק מחזק את הטענה, מחזק את הטענה שכל מערכת חוקים צריכה מחוקק. וכל הדוגמאות שאתה יכול להביא לי, הדוגמאות הנגדיות שאתה יכול להביא לי, הן פשוט לא מערכות חוקים. זה בדיוק הנקודה. וזה מחדד עוד יותר שכל דבר שאתה מגיע למצב שהוא לא הגדרה אנליטית, שהוא לא סתם ניתוח לוגי מושגי, אלא טענה סינתטית כלשהי על העולם, או על המחויבויות שלנו בעולם, אז חייב להיות משהו שעומד מאחוריה. ולכן הדוגמאות האלה בעיניי מחזקות את הטיעון ולא מחלישות אותו. אני רוצה לעשות דיון קצר בצו הקטגורי כדי לחדד עוד יותר את הנקודה. לפי קאנט, העיקרון המוסרי הבסיסי זה מה שנקרא הצו הקטגורי. מה זאת אומרת? אתה צריך להיות מחויב לצו שכפוי עליך, שלא אתה המקור שלו, צו אובייקטיבי, כן, סוג של ריאליזם מוסרי כזה. זה נקרא צו קטגורי. אבל קאנט הלך צעד אחד הלאה. קאנט גם רצה לטעון שיש תוכן מסוים לצו המוסרי, לצו הקטגורי, והוא יכול לגזור אותו באופן אפריורי, זאת אומרת מניתוח מושגי של המושג מוסר, הוא גוזר את התוכן של הצו הקטגורי. זאת אומרת, עצם קיומו של צו קטגורי זאת הנחה הפשוטה, זה מה שנקרא מוסר. אבל הוא אחרי זה עושה עבודה, הנחת יסוד במטאפיזיקה של המידות ובעוד מקומות, והוא מגיע למסקנה ש... הצו הקטגורי, התוכן שלו הוא הבא. עשה את כל פעולותיך באופן שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. כן, זה קטגוריקל אימפרטיב. הטענה היא שבן אדם צריך לבדוק את הפעולות שאותו הוא עושה לפי המבחן האוניברסליות. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לגנוב, אז אני צריך לשאול את עצמי, האם הייתי רוצה שיהיה חוק כללי שלכולם מותר לגנוב או שכולם יגנבו? אז ברור שלא הייתי רוצה את זה. כיוון שכך, גניבה זאת פעולה לא מוסרית. זאת הטענה הקנטיאנית. אבל אני לא נכנס כרגע לשאלה איך הוא הגיע למסקנה הזאת ומה היא אומרת, יש הרבה ביקורות עליה, אבל בואו ננסה לקחת את המסקנה הזאת ולהבין קצת מה היא אומרת. אנשים מאוד טועים בהקשר הזה, כי הרבה פעמים הם אומרים, הם מציגים את הטיעון הקנטיאני באופן הבא. נגיד שאני עכשיו מתייעץ עם חבר שלי האם ללכת לגנוב. זאת אומרת לי, אתה היית רוצה שיגנבו ממך? היית רוצה שכל העולם יהיה פרוץ לגנבים ולא יהיה רכוש פרטי? ודאי שלא היית רוצה את זה, אם אתה תעשה את זה, גם אחרים יעשו את זה. אז לכן, אל תעשה את זה. בעצם הטענה מן הסוג הזה, היא טענה פרגמטית תוצאתנית. ואת היא בעצם אומרת, לא כדאי לך לגנוב, כי אם אתה תגנוב, כולם ירשו לעצמם לגנוב, ואז גם אתה לא תרצה לחיות בעולם כזה. זאת לא הטענה הקנטיאנית. טענה קנטיאנית היא טענה עקרונית, מהותית, לא תוצאתנית. היא טענה שלא קשורה לתוצאות. והדוגמאות שאני מביא לעניין הזה, זה תמיד הדוגמאות, כן, מהוויכוחים עם הבן שלי, כן, האם להעלים מס? אני שוקל האם להעלים 1,000 שקל מס הכנסה משלטונות המס. עכשיו אני חושב לעצמי, האם אני אעלים 1,000 שקל מאוצר המדינה? ברור שאם כולם יעלימו מס מאוצר המדינה, זה לא מצב שאני רוצה אותו. כי אני רוצה שהמדינה תתפקד, שתיתן שירותים, שתגן עלינו, שתעשה את מה שהיא צריכה לעשות. אוקיי? שתממן את כל הפוליטיקאים שלנו, כל מה שצריך. אז הטענה של האם היית רוצה עולם כללי כזה, ודאי קיימת פה, ואני לא הייתי רוצה. אבל מצד שני אני אומר, בסדר, אני לא רוצה עולם כללי כזה, אבל לא יהיה עולם כללי כזה. האנשים, כל אחד מחליט לעצמו האם להעלים או לא להעלים מס, ומגיע למסקנות שהוא מגיע. עכשיו, אני בשקט, בלי להגיד לאף אחד, להעלים 1,000 שקל מס. מה שאני עושה, לא יגרום לאף אחד אחר להעלים מס, כי אף אחד לא ידע מזה. יכול להיות שאחרים גם יעלימו מס, כי הם גם עושים בעצמם את החשבונות שלהם, ומגיעים למסקנות שלהם. אבל זה לא קשור למה שאני אעשה. זאת אומרת, מה שאני אעשה, מבחינתי, זה או עוד 1,000 שקל באוצר המדינה, או עוד 1,000 שקל אצלי. זהו, אלה שתי אפשרות שאני צריך לשקול. עכשיו, האחרים, זה לא יקרה. זאת אומרת, כשמאיימים עליי, אם אתה תעשה, כולם יעשו, לא נכון. אני אעשה בשקט, ואחרים או שיעשו או שלא יעשו, אבל זה חשבון שלהם. זה לא נגזר ממה שאני עושה. ולכן, כשאני עושה את החשבון הקר, אז אני אומר לעצמי, הרי להעלים 1,000 שקל מאוצר המדינה, לא ישנה כלום. שיהיה פחות 1,000 שקל באוצר המדינה, אף פעולה של המדינה לא תשתנה במילימטר. 1,000 שקל במונחים של אוצר המדינה זאת בדיחה. אף אחד לא ידע שזה קיים שם בכלל. ולכן שום דבר, אף אחד לא יסבול מזה, לא תקרה שום תוצאה, אני פשוט אעלים 1,000 שקל, ולי 1,000 שקל, זה משמעותי. מדינה זה שטויות, זה זניח, אף אני לא יסבול מזה כלום, לא יקרה שום דבר. איזה מחשב ב-0.01 באיזשהו מקום, יהיה כתוב איזו ספרה שונה, אנחנו נמשוך את זה עד סוף הדורות, לא יקרה שום דבר, אף אחד לא יסבול מזה. אוקיי? אז עכשיו למה לא להעלים מס? עכשיו אתה לא יכול להגיד לי, תראה, אם אתה תעלים, אז כל האחרים יעלימו, לא נכון, אני אעלים ואני לא אגיד לאף אחד. עכשיו, יכול להיות שגם אחרים מעלימים ויכול להיות שלא, זה חשבון שלהם. אבל זה לא יקרה כתוצאה מזה שאני העלמתי. מה שאני עושה, ההשפעה היחידה שלו זה 1,000 שקל יותר או פחות באוצר המדינה. זהו. וכיוון שלי 1,000 שקל זה משמעותי, ולאוצר המדינה 1,000 שקל הוא זניח לחלוטין, המסקנה היא שנכון להעלים, א' ב'. אוקיי? עכשיו, שאני, או לא ללכת להצביע לבחירות, כן, זו הדוגמה השנייה שתמיד אני מביא בהקשר הזה. אני לא הולך להצביע. הסיכוי שאני אשפיע בכך שאני הולך להצביע הוא אפסי לחלוטין. כן? מספר הקולות שמייצר מנדט זה 30,000, לא יודע, 40,000 קולות, זה מייצר מנדט. הסיכוי שאני יהיה בדיוק שמספר המנדטים, מספר הקולות במפלגה שאני חפץ בעיקרה, יחולק בדיוק ב-40,000, הוא אפסי. נגיד 1/40,000, אם תרצו שזה פילוג אחיד, אוקיי? אין סיכוי, זה לא קרה מעולם, זה גם לא יקרה אף פעם. אוקיי? אז לכן זה שאני הולך להצביע או לא הולך להצביע לא ישפיע בשום צורה על המפה של המדינה, אפילו לא במנדט אחד, בכלום. שימו לב, לא שההשפעה היא קטנה. זה לא השפעה קטנה, השפעה אפס, עגול. אין השפעה. ואתה הולך להצביע בבחירות, הקול שלך אפס השפעה. לא אפסילון, לא 1/1,000,000, אפס. אתה לא משפיע כלום. אם היית הולך או לא היית הולך, התוצאה היא בדיוק אותה תוצאה, לא בערך אותה תוצאה. זה בדיוק אותה תוצאה. האפשרות היחידה שאתה תשפיע, זה באותו סיכוי שנגיד המפלגה שאתה חפץ בעיקרה, נגיד בלד, מקבלת 4 מנדטים פחות מצביע אחד. ואם אתה הולך, אז אתה מכניס את המנדט הרביעי, כי הקול שלך הוא זה שחסר. זה לא יקרה אף פעם. ולכן אין סיבה ללכת להצביע. אז אומרים לי, כן, אבל אם אתה לא תלך להצביע, אף אחד לא ילך להצביע, תהיה פה אנרכיה. לא, אני לא אגיד לאף אחד שלא הלכתי להצביע. מה שאני עושה לא משפיע על אחרים. אולי הם ילכו להצביע ואולי לא, אם הם אנשים רציונליים אז לא. אבל זה לא משנה, ההחלטה שלהם זה החלטה שלהם, היא לא נובעת ממה שאני עושה. מה שאני עושה משפיע בסך הכל על עוד פתק בקלפי או פחות פתק בקלפי, הווה אומר לא משפיע בכלל. זהו. אז הטענות שאם אתה תעשה אז כולם גם יעשו כמוך או יעשו לך, לא עולות בנסיבות האלה. במצבים האלה הטענות האלה לא נכונות. אין הסבר תוצאתני, כן, על בסיס תוצאה, שישכנע אותי ללכת להצביע או לא להעלים מס. עכשיו, קאנט אומר לנו, זה הצו הקטגורי. הצו הקטגורי זה הפוך משיקול תוצאתני, למרות שהרבה פעמים מציגים אותו כך. זה שיקול שאומר, אם כולם היו עושים כמוך, זה לא יקרה, אבל נגיד, היפותטית, בוא נחשוב על מצב היפותטי, שבו כולם עושים כמוך. זה עולם שאתה אוהב אותו? אם אתה אוהב אותו, בסדר גמור. אם אתה לא אוהב אותו, זה אומר שהמעשה שאותו אתה שוקל, הוא מעשה לא מוסרי ואל תעשה אותו. לא בגלל שזה יקרה וכולם יעשו כמוך, זה לא יקרה. זה שיקול היפותטי. אם כולם היו עושים כמוך, האם זה עולם טוב בעיניך? זה השיקול. ולכן הבעיה היא לא התוצאה, מה יקרה כתוצאה ממה שאתה עושה, המבחן הזה הוא רק מבחן היפותטי שקובע האם הפעולה שאתה עושה היא מוסרית או לא מוסרית. זה לא שאלה שלה מה התוצאות שלה, זה הצו הקטגורי של קאנט. עכשיו אני אומר, אם באמת זה העיקרון המוסרי היסודי, אז תסבירו לי איך אני משכנע בן אדם להתנהג לפיו, אני לא יודע, עם הבן שלי אני לא מצליח. הוא אומר לי, עזוב אותך מהצו הקטגורי, מי המציא את הצו הקטגורי? המציאו את זה לטיפשים כמוך, כדי שכולכם תלכו להצביע ולא תעלימו מס, ואני אוכל לא להצביע ולהעלים מס בשקט, ולא להזיק לאף אחד. בגלל שכל הטיפשים האחרים, הם כל וכו עושים את מה שאומרים להם. בשביל זה המציאו את הצו הקטגורי, בשביל הטיפשים. אבל אני הרי יודע שעזוב את הצו הקטגורי, תכלס, מה שאני עושה לא מזיק לאף אחד, ואני רק מרוויח מזה יום חופש בבחירות, כן, אופיום להמונים, בדיוק. אני מרוויח 1,000 שקל, אני מרוויח יום חופש בבחירות, והכל מצוין, ואף אחד לא מפסיד, למה שאני לא אעשה את זה? עכשיו, עזבו כרגע את המהלך הקנטיאני, שאני אישית מזדהה איתו מאוד, אבל על זה אפשר להתווכח. נגיד שאנחנו מאמצים לצורך הדיון את העיקרון המוסרי הזה, שהוא לא תוצאת אני, זה לא עניין תוצאתי. עכשיו אני שואל, יבוא מישהו, ואני אגיד לו, תשמע, אבל הצו הקטגורי אומר שחייבים להצביע או אסור להעלים מס. ואז הוא אומר לי, שמחת זקנתי בראש חוצות. בסדר, אז הצו הקטגורי אומר, ואני אומר שאת לעשות להשם הפרו תורתך, וגם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וגם לכל איש יש שם. אני אומר גם כן כל מיני דברים, אז מה? מה זה נקרא הצו הקטגורי? למה שאני אקיים את זה? אין שום טיעון בעולם, במקרה הזה אפילו לא טיעון נטורליסטי, לא טיעון תוצאתי, לא שום טיעון אחר, שישכנע אותי להתנהג באופן כזה. אתם מבינים למה צריך גורם שעומד בבסיס הצו המוסרי שייתן לו תוקף? אני לא רואה איך אני משכנע בן אדם או איך אני מסביר לו שהוא לא בסדר בגלל שיש צו קטגורי. יש צו קטגורי, אז מה? נגיד שהוא השתכנע מהנימוק הקנטיאני, מהניתוח הקנטיאני, והוא הגיע למסקנה שהצו הקטגורי זה הצו המוסרי היסודי. בסדר, עכשיו הוא שואל, אבל למה לקיים את זה? משהו שנותן לצו הזה תוקף, לא מי שברא אותו, מי שברא אותו זה ההיגיון, כמו בלוגיקה. אבל עכשיו אני שואל, אבל למה לציית לזה? זה ההבדל בין זה לבין חוק הסתירה, או המספר 8. חוק הסתירה, אני לא שואל למה לציית לזה, אני לא יכול שלא לציית לזה. אי אפשר לפעול עם חוק הסתירה. פה אבל אפשר, אפשר להעלים מס, אפשר לא ללכת לבחירות, וזה גם לא מזיק לאף אחד, שימו לב. אז למה לא לעשות את זה? התשובה היחידה שיכולה להיות, זה בגלל שאתה מחויב לגורם שחוקק את הצו הזה. כי בלי זה, אז מה אם יש צו? נכון, יש צו. טרטל, מה שנקרא. כן, יש פה צו, אז מה? כמה שאני אציית לו. אוקיי? אז זה רק מחדד את הנקודה שחייב להיות גורם שעומד בבסיס הצו הזה. עכשיו, אני קצת רימיתי בדוגמה הזאת, רק בשביל לא להשאיר את הרמאות על השולחן, אני אוסיף בסוגריים, אפשר להעלות איזשהו סוג של טיעון תוצאתני או פסוידו תוצאתני לטובת הצו הקטגורי. כי תבינו שאם אנחנו לא נקבל את הצו הקטגורי, אז כל אדם רציונלי יחליט להעלים מיסים. כל אחד לחוד, הוא לא משפיע על אחרים. אבל כל אחד לחוד יחליט להעלים מיסים. ואז כולנו נהיה בג'נטים. עכשיו נכון שאף אחד מאיתנו לא משפיע על האחרים, אבל אם כל אחד מאיתנו לחוד, לא יעשה את השיקול הזה לעצמו, בלי שזה משפיע על אחרים. השיקול הלא תוצאתני, תהיינה פה תוצאות קשות מאוד. וזה הפרדוקס של הצו הקטגורי, אגב זה ממש כמו דילמה תעשיר. זו אותה לוגיקה בדיוק, יש לי טור על זה, 122 נדמה לי, שם אני מראה את האנלוגיה בין צו הקטגורי לדילמה תעשיר. בדילמה תעשיר, שיתוף הפעולה בעצם סותר את השיקול הלוקלי. ואת השיקול שאומר, אם הוא יעשה כך, אני בודק מה הכי טוב מבחינתי לעשות, ואם הוא יעשה כך, מה הכי טוב מבחינתי לעשות. ואז זה מוביל אותי למסקנה שאני צריך לעשות X. אבל אם גם הוא יעשה את אותו שיקול, אז בסוף שנינו נהיה במצב פחות טוב מאשר אם נעשה קואליציה. קואליציה לא מתואמת, כן? קואליציה לא מודעת. אגב, יש תוכנית נורא יפה של ה-BBC, שנקרא Golden Ball. מי שמכיר את זה תוכלו לחפש באינטרנט, Golden Ball. כדור מוזב, ושם זה אוסף של קטעים קצרים, של אנשים שמשחקים מול המצלמה את דילמת האסיר, זה פשוט מדהים. מי שלא ראה את זה, אני ממליץ לכם, אין מקרה שדומה לחברו. אני הייתי בטוח שאני אשתעמם אחרי שלושה מקרים, הרי כולם אותו דבר, עושים דילמת האסיר, ולפה, לשם, אתה מחליט מה שאתה מחליט, וזהו, לא. תראו שם איזה נימוקים ושכנועים, ופה, וזה מדהים, אין צמד שנראה אותו דבר כמו הצמד האחר. יש מאות סרטונים כאלה, אני חושב, על הגולדן בול, וכל אחד יותר מרתק מהשני. אני ממש ממליץ לכם לראות את זה, והדילמה היפה שם, פילוסופית, זה באמת, מישהו מרמה, אז הוא מצליח, כן, הוא מרמה את השני ואומר לו, בוא נעשה קואליציה, השני אדם ישר עושה את הקואליציה ואני דופק אותו. אז אני מרוויח יותר מאשר אם הייתי מציית לקואליציה. עכשיו השאלה אם הייתי לא בסדר, הרי זה כללי המשחק, הוא יודע שאני יכול לרמות ויכול לא לרמות, זה משחק טלוויזיוני, זה לא שמשהו בחיים. אז יש לנו תחושה שזה לא בסדר, אבל האמת היא שמה הבעיה, הוא מקסם את התוצאה שלו, זה מה שאנחנו רגילים לעשות בכל משחק. זה כמו לעשות פאול בכדורגל או בכדורסל. הרבה פעמים פאול הוא חלק מהטקטיקה. אתה עושה פאול כי פה אתה עוצר את הסל, וככה יהיה לו שתי זריקות, אולי הוא יפספס אחת. אוקיי? אז תוחלת הרווח היא תוחלת הרווח חיובית. אבל לעשות פאול זה טקטיקה במשחק, אין בזה שום דבר פסול. כל עוד לא עושים משהו חמור במיוחד, כן? סתם אני עוצר אותו, אחרי זה גם אנחנו יכולים להתחבק, אחרי שעצרתי אותו, לכולם ברור, זה צעד טקטי במשחק. גם פה, אותו דבר, זו שאלה פילוסופית מעניינת. אבל אני אומר, סתם כדאי להסתכל על זה, כי זה באמת משקף לנו את הדילמה שהיא מופיעה לנו בחיים כל הזמן. כל התלבטות מהסוג הזה של העלמת מס, של, של, של עצמה בבחירות וכו', זה בעצם דילמה תעשיר. והשאלה אם אני אעשה קואליציה עם שאר החברים בקבוצה, כן, אזרחי המדינה, שקואליציה שבה אף אחד לא משפיע על השני, כל אחד צריך להתנהג ביושר עם עצמו, אבל אם הוא לא יתנהג ביושר, הוא לא משפיע על אף אחד בשום צורה. וזה עדיין נכון. מה שאני אעשה יוריד 1,000 שקל מקופת המדינה, זה לא יקרה לכלום. כמובן, אם כל אחד יוריד 1,000 שקל, אנחנו בבעיה. אבל זה שאחרים עושים, מה זה קשור אליי? אני עשיתי את שלי. אתם מבינים שהשיקול הוא בסופו של דבר מביא לתוצאות, אבל הוא לא שיקול תוצאת אני. ולכן אני לא רואה איך אפשר לשכנע בן אדם להתנהל באופן כזה, ולא להעלים 1,000 שקל מס. מה שיעשו אחרים יעשו, אבל אני מעלים 1,000 שקל מס, וזה לא פוגע באף אחד, ואני מרוויח מזה. צריך גורם, אמרתי לדוד אנוך שם בדיון שלנו, תסביר לי איך אתה מצליח לשכנע אותי, זה החוק, החוק המוסרי אני מתכוון, תסביר לי איך אתה מצליח לשכנע אותי לקיים אותו, מכוח מה אני אמור לקיים אותו, אז מה אם, כי זה החוק, מה זאת אומרת זה החוק, אז מה אם זה החוק? אז הטענה שבעצם אני רוצה לטעון, זה שמעבר לעובדה שקיים פה חוק, חייב להיות גם משהו שנותן לו תוקף, שמכוחו גם אפשר לבוא בטענות לבני אדם, או לשפוט אותם אם הם לא מתנהלים על פי החוק. עכשיו אני אעשה בקצרה רק את הערעורים האחרונים שלו, כן אומר האם אלוהים רזה עושה את העבודה, והאם בכלל יש פה ויכוח. אז אני אומר, ברור שאלוהים רזה עושה את העבודה, ושאלוהים רזה בסופו של דבר הוא מוגדר להיות כזה, הגורם שנותן תוקף למערכת החוקים המוסרית. בהגדרה הוא עושה את העבודה. זה לא אלוהים שברא את העולם בהכרח, זה לא אלוהים שנתן תורה בסיני, זה לא אלוהים היהודי, זה לא משנה מי זה יהיה. אמרתי שכל טיעון מניח הגדרה אחרת לאלוהים שאת קיומו הוא מוכיח. במקרה הזה, זה גוף סמכותי, או ישות סמכותית, שיש לה ציוויים של התוקף, שזה מחייב מבחינתי. עכשיו יכול לבוא מישהו ולומר, אני לא מכיר בתוקף של העניין, אין בעיה, אז מבחינתו אין מוסר. אבל אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אז בהכרח אתה מניח שיש גוף סמכותי שנותן לו תוקף. אתה לא יכול להגיד יש מוסר תקף אבל אין גוף כזה. אתה יכול להגיד שאין מוסר תקף, אתה לא מכיר בקיומו בסמכותו של הגוף הזה. זה בסדר גמור, לכן אמרתי, זה הוכחה היפותטית. אבל אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אין דבר כזה מוסר תקף בלי אלוקים. שזאת הוכחה מאוד חזקה, למרות שכל כך קל להתחמק ממנה. אפשר תמיד להגיד, טוב, אז המוסר הוא הקונבנציה, תחושה פנימית שלי, רגש החמלה או כל מיני שטויות אבולוציה, כל מיני דברים שאנשים מעלים, פשוט חוסר הבנה פילוסופית. זה כל כך קל להתחמק מזה, אבל זה פשוט, בעיניי זאת טענה ניצחת, למי שחושב שיש מוסר אובייקטיבי.
זה פשוט הכל עניין של חינוך. אני מדליק סיגריה, לא יקרה לי כלום, אבל אם ישכנעו אותי מיום לדתי, שסיגריה לסיגריה מצטברת לסרטן, לא עלינו לחבר כבר קיבל את ההוכחה, אז בסופו של דבר זה המוסר, בדברים שאחד אחד יכול לשחק מה שהוא רוצה, ואין...
לא מבין את הטענה, הטענה שלך תראה, אחת משתיים, אם אתה חושב שעישון סיגריה מביא לסרטן באמת, אז העובדה שמביא לסרטן היא לא תוצאה של חינוך, זאת המציאות. יכול להיות שבלי החינוך...
לא, החינוך לא, החינוך לא לשן.
יכול להיות שבלי החינוך אנחנו לא היינו מתחשבים במציאות הזאת ולא היינו מתנהגים ככה. אבל זה לא הופך את המציאות לנכונה, החינוך. אני שואל למה המוסר הוא תקף, לא למה אני מקיים את מה שצווי המוסר אומרים. זה פסיכולוגיה. זה, גם האבולוציה יכולה להיות הסבר. לא מעניין אותי. אני לא מחפש את השאלה
הפסיכולוגית. אבל כל הדוגמאות שהבאנו הם כאלה. לא. אני לא לוקח, גונב את האלף שקל, כי מאחר אם אני אעשה את זה, והוא יעשה, והוא יעשה, אין כסף באוצר.
בדיוק. זה פסיכולוגי, זה לא שייך לחינוך.
אני מחנך את הילדים.
לא, אתה לא מחנך, אתה מחנך.
אל תעשו את זה, כי אתה שואל איך לחנך את הילד.
אז אני אומר לך...
אם אתה תעשה את זה, והוא יעשה את זה, לא יהיה...
אני אומר לך שאתה לא צודק על עצמך אפילו, לא רק עליי. כי אם אתה לא היית חושב שזה נכון, לא היית משכנע גם את הילד לעשות ככה. אתה מחנך אותו כי אתה חושב שזה נכון, לא שזה נכון כי אתה מחנך אותו.
זה נכון, כי כולנו לא נתנהג ככה, אנחנו כולנו...
אני מחנך מישהו כדי לגרום לו להתנהג נכון, אבל לא החינוך הופך את זה לנכון. אני שואל למה זה נכון, לא למה אנשים עושים את זה. אני שואל למה נכון לעשות את זה.
נכון, כי אם כולם ייקחו את האלף, לא יהיה מדינה.
אבל לא כולם ייקחו את האלף, רק אני לא אקח את האלף.
אתה חושב ככה.
כן, ככה אני חושב.
למה? כולם יעשו את זה, למה לא?
לא, למה שיעשו את זה? ואם הם יעשו את זה...
אנחנו לא נעמוד ונעשה הסכם.
אם הם יעשו את זה, מה זה יעזור שאני לא אעשה את זה? אז הם יעשו את זה, אבל מה זה יעזור? אז אני האידיוט היחיד שלא ייקח את האלף שקל. מה זה יעזור? מה שאני אעשה לא אשפיע על אחרים, הם יעשו את השיקול שלהם.
הסכמה חברתית, כל אחד חכם כמונו.
אז חזר אני חכם כזה. אחת משתיים, אם אתה אומר זה הסכמה חברתית, אז אין מוסר מבחינתך.
זה המוסר, הסכמה חברתית זה המוסר.
לא, זה לא המוסר, זה הסברים הנטורליסטיים שהסברתי למעלה. זה לא מוסר תקף. הסכמה חברתית שייך לבריאות, אני לא מסכים. זה הכל. מה הטענה שלך כלפיי? לא רוצה להסכים. זהו.
אתה הורס לנו את העולם, אנחנו
נתפל לך. אסור להרוס את העולם?
מה?
אסור להרוס את העולם? אני רוצה להרוס את העולם.
בסדר, אז החברה תתנהג אליך
בטח. תתנהג, אבל אני שואל האם יש לך טענה כלפיי. אתה מגנה אותי, לא נדבר על השאלה האם אתה תתגונן נגדי, ודאי יש להתגונן נגדי, זה השיפוט המוסרי, על זה אני מדבר, אתה כל הזמן לוקח את זה לכיוון ההתנהגותי, אני מדבר בכיוון הפילוסופי, האם זה נכון, האם יש לי שיפוט שולל כלפי מישהו שמתנהג אחרת, לא השאלה איך אני אתגונן נגדו, או איך אני אגרום לזה שהוא יתנהג כך, זה חינוך, אבולוציה, הכל נכון, אבל זה הכל הסברים נטורליסטיים, אני מדבר על השאלה למה זה נכון, למה זה מחייב, זה בדיוק הנקודה. זה, עכשיו, לגבי השאלה,
איך קאנט הסביר את המקור לתוקף כאלה של הצו הקטגוריאלי?
הוא אומר שהמקור הוא אלוקי.
אבל הרב אומר שכל המצוות הם לא מתוקף מוסרי, אם הבנתי נכון, הם מתוקף ציווי אלוקי, ומוסר זה דבר אחר. אז מהו אותו מוסר שהרב מדבר עליו שיש לו תוקף אלוקי?
לא, זה מתוקף הציווי האלוקי, ציווי להיות מוסרי.
אבל כל... אין ציווי להיות מוסרי, יש ציווי, ציוויים בתורה לעשות כך וכך וכך וכך, לפעול כך או לא לפעול כך.
יש ציווי, בטח שיש. הכול לא שייך להלכה, זה ציווי אחר. ועשית הישר והטוב, מופיע בתורה. לא נמנע במניין המצוות.
ומה זה הישר והטוב? כל אחד מחליט, לפי מה שהוא חושב שהוא מוסרי.
כל אחד מבין.
זאת אומרת שאין פה בעצם...
מה ששנוע לך, אל תעשה לחברך.
לא, אבל אין פה בעצם ציווי ספציפי אלוקי על מוסר מסוים.
יש ציווי על המוסר הנכון. מה זה המוסר הנכון? מה שאתה ואני מבינים. יכול להיות שיש לנו ויכוח, בסדר? גם במדע לפעמים יש ויכוח.
אז...
הלכה יש ויכוח.
אז בסוף, זה אינדיבידואלי וכל אחד הוא אלוהים של עצמו.
לא, זה לא אינדיבידואלי. זה אובייקטיבי מחייב את כולנו באותה צורה. רק יכול להיות שיש כאלה שטועים, ולכן יש ויכוחים.
רגע, אז מי שקובע את מה זה המוסר הזה, מה זה הסנהדרין? זה ה...
מי שקובע מה חוקי הפיזיקה זה הסנהדרין? לא, המציאות, כל אחד מבין מה מוסרי ומה לא מוסרי.
אז בסוף, כל אחד מתנהג לפי דעתו.
ובהלכה זה לא ככה, כל אחד מתנהג לפי דעתו, מה ההלכה אומרת. בסדר? מה לעשות? אבל זה, אנחנו בני אדם, אי אפשר
לקרוא. לא, יש כללים ברורים בהלכה, להניח תפילין, אז יש מחלוקת מסוימת בדבר שקשור לפרט של ההלכה.
המחלקות בהלכה הרבה יותר רחבות וגדולות מאשר המחלקות במוסר. יש לי חידוש בשבילך. הרבה יותר. עם כל הניסיון לקבוע את ההלכה באופן ברור, הרבה יותר מחלוקות שנוגעות לשורשים הכי בסיסיים של ההלכה, במוסר זה בשוליים, הוויכוחים. ומשום מה במוסר כולם נורא מוטרדים מהיחסיות שלו, ואיך זה יכול להיות שאין ציוויים, ובהלכה אף אחד לא מוטרד מזה. זה לא נכון. המוסר הוא אובייקטיבי הרבה יותר מאשר ההלכה.
זאת אומרת, המוסר האלוהי הוא לא נצחי.
אין דבר כזה מוסר אלוהי, יש מוסר.
אוקיי. אז המוסר שניתן על ידי התורה?
לא, לא התורה, רצון השם, זה לא חייב להיות דווקא התורה. רצון השם, גם האדם שלא מאמין בתורה, אם הוא מאמין באלוהים, הוא יכול להבין שאלוהים מצפה ממנו להיות מוסרי. בסדר, זה גם לגיטימי.
זאת אומרת, הוא נולד עם נטייה טבעית למוסר...
לא, לא נטייה. נטייה זה אומר שזה רק מבנה פנימי שלי. לא, הוא נולד עם העיניים, הוא רואה עם העיניים האלה את הצו המוסרי. המצפון זה סוג של עיניים. כמו שעם העיניים אני רואה שיש פה קיר, עם המצפון אני רואה שהצו המוסרי אומר כך.
זה מה שראו הגרמנים, זה הצו המוסרי שהם החליטו שהוא נכון, בעיניים השכליות שלהם.
מה זאת אומרת הגרמנים? לא הבא, הנאצים?
כן.
יכול להיות, אם הם החליטו ככה, אז הם אנוסים, טועים אנוסים. ואם הם עשו את זה מתוך רשע, אז הם רשעים, כן, תלוי מה.
אוקיי.
הרב, בניסוחים האחרים של קאנט, לצו הקטגורי, לא עולה מזה שהוא יכול להגיד לך, תראה, המקור לתוקף של החובה זה חובה, המחויבות שלי לאדם האחר. אין אלוקים, המחויבות שלי לאדם האחר, כזה יצור תבוני שיש לו... הוא מחייב אותי, כי יש לו יכולת בחירה עצמית.
מה אם יש לו יכולת בחירה עצמית? אבל למה זה מחייב?
אז זה כאילו אלוקים שלו, זה כמו האלוקים שאנחנו אומרים, הוא הופך את אלוקים לבני אדם.
זה לא, הדבר הזה לא מחזיק מים.
הרי באמת הוא מנסה, הרי יש לו ניסוח כזה.
אני שואל, אני לא רוצה להתנהג כך, מה הבעיה אצלי? תסביר לי מה לא טוב אצלי.
המחויבות שלי לאדם האחר.
מה זה המחויבות שלך לבריאות, אבל לא שלי, אני לא מחויב.
אני מסכים עם זה, אבל לכאורה כאן ככה מנסח בניסוח אחר את הצו הקטגורי.
ככה זה טעות, והסברתי את זה גם במצוי הראשון. קאנט מביא ראיה לקיומו של אלוקים מן המוסר. זה רק לא ראיה שמופיעה בביקורת התבונה הטהורה ולא בהקדמה מטאפיזית. והקדמה למטאפיזיקה של המידות. זה מופיע במקום אחר, ואנשים טוענים שיש סתירות, מוסר הטרונומי ואוטונומי, אני חושב שהם טועים. קאנט מדבר על המוסר במובן של מה טוב ומה רע, לזה לא צריך את אלוקים. אבל כדי שהטוב והרע יחייב, לזה צריך את אלוקים. זה בדיוק ההבחנה שעשיתי פה היום. אבל זה, תראו ב...
אני מסכים עם הרב, פשוט שמעתי הרבה אנשים שאומרים שקאנט הוא ממש אתאיסט. אני גם לא מבין את זה.
מדוע ארץ הוא שטוח. אוקיי. אז הם טועים. אבל זה לא משנה גם, וגם אם קאנט אמר את זה, אז הוא אמר והוא טעה. בסדר, אני לא, מה אכפת לי מה קאנט אמר, זה לא, אני משתמש בו כרגע. אוקיי, חברים, אנחנו יוצאים פה לבין הזמנים, גמרתי בעצם את הראייה מן המוסר, אפשר לומר. אז באלול, כשאנחנו נתחיל באלול, קבלו הודעה, אז נעבור לשלב האחרון של המהלך הזה, וזה השלב הדתי. עד כאן דיברתי על אלוהים במובן פילוסופי בלבד. עכשיו השאלה איך עוברים מזה למחויבות דתית, זה השלב האחרון. אוקיי, הערות, שאלות אם יש?
מתי חוזרים באלול?
תקבלו הודעה, אני לא יודע, באיזשהו יום שישי הראשון או השני של אלול.
אוקיי.
אפשר לשאול בבקשה?
כן.
אתה כל הזמן חוזר לשאלה, אוקיי, אתה חושב ככה, אבל למה זה מחייב אותי? מה שנדמה לי שבמובלה, אתה כמו מניח שהדבר היחיד שיכול לחייב אותי זה אלוהים. מה, אז בוא נשאל אותך, מה חוץ מאלוהים יכול לחייב אותי?
שום דבר.
אז בעצם זה שאתה שואל למה זה מחייב אותי, אתה קובע שיש אלוהים, לא. כי אחרת אין...
לא, אם תגיד לי שיש גורם אחר שיכול לחייב אותך, אז אני לא אסכים איתך, אבל אני מבין שאתה עקבי לשיטתך. אבל צריך להיות איזשהו גורם סמכותי, שמה שהוא אומר מחייב אותך. אני לגורם הזה קורא אלוהים, הרי אתה מבין, פה זה רק שם, זה לא אלוהים שנתנו, שירד בסיני או שברא את העולם. מבחינתי הגורם המחייב, זה מה שנקרא אלוהים, זה הגדרה. אבל צריך להיות גורם כזה.
הרב, אם נניח אני אחליט שאני האלוקים, אני ניטשה וחושב שאם היה אלוקים אז זה אמור היה להיות, אני החלטתי שאני אלוקים ואני נותן תוקף לעצמי, ואני מאשים את כל אחד שלא מקבל את הנורמות שאני קבעתי. מה תוכל להגיד לו?
לא יכול להגיד כלום חוץ מאשר להשפז אותך. גם יש אנשים שחושבים שהם נפוליאון. מה שעושים איתם לא משכנעים אותם,
שהם
משפזים אותם.
הרי כל ערך, הרי כל, לפי הקשר הנטורליסטי, לאף ערך אין לי נימוק רציונלי, אלא זה הכרעה שלי. אז אני הכרעתי גם על הנורמות המוסריות, ואני מחייב אותם.
אז אני אומר, עכשיו הבן אדם יבוא ויגיד, אני נפוליאון. בסדר? מה אתה עושה? איך אתה מסביר לו שהוא לא נפוליאון? אתה גורם לו...
אדם חושב שהלאומיות היהודית בארץ ישראל, לנפנף את דגל ישראל על הר הבית, זה חובה, וחייבים להילחם ולהקדיש על זה חיי אדם. אז הרב חושב שצריך להשפז אותו, בגלל שהוא החליט שזה הערך העליון שלו?
לא. כי זה דבר שהוא בסך הכל סביר לפחות לשיטתו. אפשר להסכים, אפשר שלא להסכים, אבל אני מבין, זו תפיסה עקבית. אבל מישהו שיכריז על עצמו שהוא נפוליאון, אני לא אגיד את זה ככה.
לא, אני לא מכריז על עצמי כאלוקים שברא את העולם, אני רק מכריז את עצמי לזה שקובע
נו שיצמח את העולם. זה אותו דבר כמו נפוליאון. עוד יותר גרוע. לברוא את העולם יותר קל שאדם יברא עולם, מאשר אדם יכונן מערכת מוסרית שתהיה תקפה, בעיניי.
אבל הרי זה מה שניטשה טען, זה כל העוצמה שאליו צריך לשאוף האדם, שהוא יכול לכונן נורמות ולקבוע ערכים. אז מה תוכל לענות לאותו ניטשה?
כולנו יודעים לאן זה הלך.
אני מסכים באופן עקרוני עם הרב והכל, רק אני שואל את זה כשאלה לעצמי, מה אני עונה.
הלשון סובל את הכל, אפשר להגיד כל שטות שאתה רוצה. אין מה לעשות, מה אני יכול לעשות? יש כל מיני אנשים שרואים כל מיני שטויות. אגב, אני לא באמת מאשפז בן אדם כזה, יש הרבה בן אדם כאלה שמסתובבים בינינו, כי הם לא מזיקים. אבל ברמה העקרונית צריך לאשפז אותם. בן אדם שחושב שיש מוסר תקף ולא מאמין באלוקים, זה אדם שדורש אשפוז בעיניי. אני לא אעשה את זה, כי בסדר, זו תפיסתו, הוא כנראה טועה, הוא לא מזיק לאף אחד. וזה בסדר גמור, אדם נורמטיבי, הכל בסדר, הוא טועה פילוסופית. אבל ברמה העקרונית זה אדם שמשפז אותו.
אבל למה הרב לא יכול לענות גם, שבעצם, גם אם אתה חושב שאתה קבעת, אז בעצם כיוון שאתה פועל, או מדובר על דברים שאתה פועל נגד, שאתה משלם עליהם מחירים, הם לא תואמים את האינטרסים הנטורליסטיים שלך, בוא נגיד, לפי האבולוציה והטבע, חוקי הטבע. אז אתה תגיד שלא, אז אלוקים בתוכך, אוקיי.
הקרפדה שחיה פה בשלולית של ידי, היא זו שקובעת מה זה מוסר ומה זה לא מוסר. וזה מחייב אותי, בסדר? אני גם יכול להגיד את זה. או התמנון ממינכן, שקובע מי ניצח במונדיאל, כן, בכדורגל. בסדר, אתה יכול להגיד הרבה דברים. בעיניי זה אותו דבר. להגיד שמה שאני אומר מחייב, לא מה שאני אומר אני אעשה, זה אין בעיה. למה שאני אומר מחייב, כמו גורם סמכותי של אלוקים, זה אותו דבר כמו להגיד שהקרפדה של ידי מחייבת. זה אותו דבר. זה אדם לא שפוי.
אבל מה אכפת לרב להגיד שצלם האלוקים שבקרבי, הנשמה שבי, שהיא חלק אלוק ממעל, היא קובעת, אז כשאתה אומר שזה אתה הכרעת...
ולא בכדי משתמשים בו אגב. למה כל האתאיסטים משתמשים במונח צלם אלוקים, כשהם באים להסביר את צלם האדם? כי הם מבינים שהאדם לא יכול להיות בסיס. מבינים בתת מודע שלהם. אז הם אומרים צלם אלוקים. אז יסבירו לך, לא, לא, זה מטאפורה. מטאפורה שמטאפורה, הם יודעים בדיוק, הם יודעים, בעומק ליבה הם יודעים טוב מאוד שזאת לא מטאפורה. לא מודעים לזה.
אם נרצה פחות או יותר לסכם מה שאמרנו עד היום, זה שיש איזשהו גורם שאנחנו, אין לנו מושג מהו, שקיים מחוץ להבנתנו, ואנחנו לא...
את הסיכום הזה אני אעשה בתחילת השיעור הבא. לפני שאני ניגש לשלב הדתי, אני אסכם את מה שיצא לנו עד כאן. אתה סיכמת איזה רזה מדי, אבל אני אעשה סיכום קצת יותר מחויב לפרטים שעברנו, ואתה תראה שזה לא כל כך רזה כמו שאתה מציג את זה.
טוב,
למדנו עליו לא מעט.
זה בדקה האחרונה, מה אני אפתח?
אבל נראה.
אוקיי.
אוקיי, אז נהיה טעות, כל טוב.
הרב, אפשר שאלה?
שלום.
צום מועיל.